ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, ונוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מסוף דף מם א' עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, וכתבנו דוגמאות של שחיטה האסורות מפני שדומות לשחיטה לעבודה זרה. המשנה, אין שוחטים לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים. רש"י כותב לתוך ימים דלא למו, שאנשים לא יגידו לשרה דיאמה כשחית, לשר הים, מין אישות רוחני שאחראי על הימים, שלא יגידו שהוא שוחט אליו. ולא לתוך הכלים, רש"י כותב שלא יאמרו מקבל דם לעבודת כוכבים או. נמשיך במשנה, מאחר הרשימה של דברים שלא לעשות, יש דברים שמותר לעשות, אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים, עוגה זה גומה של מים, ובספינה אם אדם זקוק לבשר ורוצה לשחוט בלב ים והוא נמצא בספינה, הוא יכול לשחוט על גבי כלים. וכאן רש"י אומר ארבע שורות מסוף העמוד, ובספינה יכול לשחוט על גב הכלים, ואדם שוטט לתוך הים שלא ללכלך את הספינה, ולא מחסי כשוחט לתוך ימים. אנחנו חוזרים למשנה, אין שוחטים לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה. המשנה הזאת זקוקה להסבר, כי מצד אחד אתה אומר לא שוחטים בכלל לתוך גומה, משמע בכל מקום ובכל מקרה, ואז המשנה מסתייגת קצת. ממשיך המשנה ואומר ובשוק לא יעשה כן, שלא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', יחכה את הצדוקים. רש"י למעלה שהוא הראשון אומר יחכה את הצדוקים, יחזיק ידיהם בחוקותיהם. המילה יחכה קשור לחוק, יחכה לשון חוק. אז אם אדם עושה שחיטה בשוק בתוך גומה, זה דומה למעשה צידוקי. הגמרא, אין שוחטים לא לתוך וכולי, מה ישנה לתוך ימים דלא דאמרי, אנשים שיראו את זה יגידו לסרה דיאמה כשחית, לתוך עוגה של מים נמי, למה שזה יהיה מותר? אנשים יגידו לבבואה כשחית, לשחית לדמות או להשתקפות, לפרצוף שלו, ההשתקפות במים. אמר רבה בעקורים שנו, ההתר הזה לשחות לתוך עוגה של מים, פשוט אין השתקפות, כי המים הם עקורים ולא ניכר במים כאלו שום השתקפות, לא יראה הפרצוף שלו. אין שוחטין לגומה, והמשנה אמרה כל עיקר, אבל עושה גומה וכולי, מה זה אבל עושה גומה? והאמרת אין שוחטין לגומה כלל, גם בבית, כי זה נראה כמנהג הצדוקים. אמר הבאי רישה, הרישה של המשנה שאומרת אין שוחטין לגומה כל עיקר בגומה שבשוק. אמר לי רבה, והתשובה הזאת אומרת לנו שהבעיה של נראות כמעשה צדוקי זה בגומה שבשוק, וזה הכוונה של המשנה שאומרת אין שוחטים בגומה כל עיקר כשמדובר בגומה שבשוק. אבל רבה רואה בתשובה הזאת בעיה. אמר לי רבה והמדקתני סיפה ובשוק לא יעשה כן, זה כן, זה כבר כתוב בהמשך המשנה, מכלל דרש עליו בשוק עסקינן. אז המשנה שאומרת אין שוחטים בגומה כל עיקר לא מדבר בשוק, זה הנושא של המשך המשנה. אלא אמר רבא, אחי כמר. אז רבא נותן לנו את ההבנה שלו במשנה, ואחרי הקטע של אחי כמר, אתם רואים, אחרי המסגרת הזאת, תראה, תניה כבתי דרבא. אז קודם, איך רבא מבין את המשנה? אין שוחטים לגומה כל עיקר, והרוצה לנקר, לשון לנקות, לשמוע ניקיון המגורים, והרוצה לנקר חצרו, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה, ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. ובשוק לא יעשה כן, הפעולה הזאת לא מתאים לשוק, כי בשוק אדם לא חש על ניקיונו, הרי המקום בלאו הכי מלוכלך עם בוץ ואפר וכו'. אז בשוק שלא יעשה כזה דבר, איזה מקום חוץ לגומה וישחוט שם והאדם שוטט לגומה. למה? כי אדם שכבר כן יעשה את זה בשוק, זה נראה כמעשה הצדוקים. אז נקרא עוד פעם, בשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים. תניה כבתי דרבא, וכאן ברייתא שמסייעת להבנת רבא במשנה. היה מהלך בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה. ככה זה לא שחיטה ישירות לתוך הים, אז זה פותר את הבעיה שלא ייראה כאילו שוחט לסלד ימה. ואין שוחט לגומה כל עיקר, כלומר ישירות לתוך גומה לא עושים. ורוצה לנקר חצרו, כאיזה הוא עושה, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן, כי כמו שאמרנו שהאדם לא חש לניקיון השוק. אז אל תעשה את השחיטה כמו שאפשר בחצר, משום שנאמר וחוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כן, צריך בדיקה אחריו. רש"י כותב שמה מין כופר, מין הוא לעבודת כוכבים, מין, מין גם יכול להיות כמו מין כהן לעבודת כוכב, לעבודה זרה, ויבדלו מפיתו ומיינו. ובכך אם אתם מגלים, רואים אותו עושה כאילו דברים, זה סימן עזרה שלא לאכול מהפת שלו ולא מהיין שלו. לפני שנתקדם, אנחנו פונים לשוליים, שם תחת הכותרת נושא כתבנו השוחט חולין לשם קורבן בחוץ, חוץ מבית המקדש. אם ניכר שמשקר, שאנשים לא יתבלבלו, לא יחשבו שהוא שוחט ממש קורבן בחוץ, אלא נראה שהוא משקר, שחיטתו כשרה. כשאנחנו מדברים ניכר שמשקר, מתוך דבריו, לא מתוך איזו הבעת פנים. אבל אם ניתן לחשוב שבאמת הוא הקורבן שאמר, שחיטתו פסולה. ופסול זה במיוחד בקורבנות הבאים בנדר ונדבה. זה בניגוד למשל שאדם אומר שהוא שוחט קורבן כחטאת. לחשוב שהוא מביא את זה לשם נדר ונדבה לא יכול להיות, כי קורבן חטאת וגם קורבן אשם, אשם רגיל, לא באים בנדר ונדבה. אז אם ואם לא ידוע לנו שהוא חטא, שהוא אכל חילף בשוגג, אז מה זה שהוא אומר הרי זו לחטאת? זה לא יתאה את הציבור לחשוב שמותר להקריב קורבנות בחוץ, כי כולם יודעים שאין מקום לבן אדם הזה להקריב חטאת. המשנה, השוחט לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיטתו פסולה. כי בכל הדוגמאות האלו, כל אחד ואחד ניתן ביטול, שהוא כעת מביא קורבן בתור נדר או נדבה, ואנחנו נצטרך להסביר את הדוגמאות האלו שהם בכך, ואנשים יכולים לחשוב שעכשיו הוא מקדיש את הקורבן ושוחט אותו מחוץ, ושזה דבר מותר, וכידוע יש כאן איסור חמור, שחיטת חוץ, ומי שיעשה כזה דבר, החכמים גזרו לפסול את השחיטות האלו. אנחנו מתמקדים כעת בכשרות הקורבן, או סליחה, כשרות הבשר. אם השחיטה פסולה, אז ממילא אסור לאכול מאותו שחיטה. נמשיך במשנה, ורבי שמעון מכשיר, אומר שהשחיטה כשרה. הוא לא חושש למה שאנחנו מגדים מראית העין. אנחנו ממשיכים כעת במשנה. שניים אוחזים בסכין ושוחטים, אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר שחיטתו פסולה. השוחט לשם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם בכור, לשם עשר, לשם תמורה, שחיטתו כשרה. זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור, ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר. יש גרסאות אגב בשורה הזאת שקראנו, השוחט לשמו פסול. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נשים לב בצד, בשוליים, יש לנו מבנה, והוא מבליט צורת הרגש, שבגמרא המסומנת רואים המילים אשם תלוי ופסח בתוך הסימון. קושיות מדוגמאות אלו המוזכרים במשנה, שלכאורה פסול גם, שלכאורה יש פסול גם בדברים שאינם באים בנדר ונדבה. הגמרא, השוחט בשם עולה וגומר, אשם תלוי, הרי המשנה אמרה שהכלל לדעת אם השחיטה תהיה כשרה או פסולה, תלוי אם מדובר בדבר ש בא בנדר ונדבה. ואם הוא לא בר נדר או נדבה, השוחט השוחט ככה בחוץ, השיטה לא תהיה פסולה, כי אין אנשים טועים לחשוב שהוא כעת מקדיש קורבן בחוץ. אז על זה הגמר שואלת, אשם תלוי בר נידר ונידב הוא? רק מילה אחת, מי שלא 100% מכיר מה זה אשם תלוי, מדובר באדם שעבר עבירה אבל בספק. היו שתי חתיכות לפניו, אחד חלב ואחד כשר, אחד שנקרא שומן, הוא אכל אחד מהם, וידוע שאחד מהם היה חלב, הוא לא ידע איזו מהם אכל, אז הוא מביא קורבן אשם תלוי להגן עליו מפני האיסורים, עד שיוודע לו אם הוא באמת אכל או לא. אם הוא באמת אכל, אז הוא יביא קורבן חטאת על כך. המציאות של אשם תלוי הוא אם הוא עשה מעשה ספק חטא או לא, אבל לא, הוא אינו קורבן שאדם בא מרצונו מעצמו. ואם כן, למה המשנה אומרת שמי ששוחט לשם אשם תלוי שחיטתו פסולה? למה? אמר רבי יוחנן, מני רבי אלעזר אי, תאמר, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום. יש שיטה מיוחדת, שיטת רבי אלעזר, שאומר שאדם, מאחר שלא יעבור יום שאין אדם מסופק אם הוא חטא או לא, אז יש מקום להביא בנדבה קורבן כזה אשם תלוי. ובכך השוחט לשם קורבן כזה, מאחר שהוא בא בנר לדבש, שחיטתו פסולה. שואלת כמו הפסח, בר נידב ונידב, זמנה קביע לי. ידוע שקורבן פסח חובה על האדם להביא יוד דלד ניסן, לא דבר שאדם מביא בתור נדר או נדבה. הגמרא עונה, אמר רבו שיה, שני פסח הועיל והפרשתו כל השנה כולה. רש"י מסביר, הועיל והפרשתו כל השנה, כל ימות השנה ראוי להפרישו ולהניחו עד זמנו. הלכך השתנמי אמרי, השת מפריש לי וכשחית פסח בשעה ימות השנה וקיימלן תשלמים. עוד פעם, פסח בשעה ימות השנה, אם אדם שוחט אותו בבית המקדש, הוא קורבן כשר כשלמים. ואמרי, ואנשים שרואים אותו בחצר ביתו שוחט לשם פסח, יגידו כשחית שלמים בחוץ ויחין להו. ולכן הוא נחשב ברישה של המשנה השוחט לשם אחד מהדברים האלו ששחיטתו פסולה. נמשיך בגמרא. אמר רב ינאי, לא שנו מה שאמרנו ששחיטתו פסולה, אלא תמימים, שהבהמה התחומים שהוא שוחט בחצר ביתו הוא בלי מום, אבל בעלי מומים מידע ידוע שזה לא יכול להיות קורבן, ולא יבוא לטעות שמותר לשחוט קורבנות מחוץ לבית המקדש. רבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומי נמי, גם שחיטת בעל מום לשם אחד הקורבנות האלו, השחיטה תהיה פסולה. למה? אמר, אנשים יטעו, זמנין דרמי למידי עמומה. לפעמים מונח על הבהמה משהו שמכסה את המום ולא ידיע, ולא ידוע לציבור הרחב שעובר שם שזה בעל מום. לכן שוב פעם המקום לטעות קיים. השוחט לשם חטאת. אמר רבי יוחנן, לא שנו ששחיטתו כשרה, אלא מאחר שחטאת אינו בא בנדר ונדבה, אז הכשרות קיים, אלא שאינו מחויב חטאת. שהמדובר פה הוא אדם שעצמו לא חייב קורבן חטאת, אבל מחויב חטאת. אדם הזה אכל נגיד חלב בשוגג, הוא אכל ביום כיפור בשוגג, הוא צריך להביא קורבן חטאת. אז אדם כזה, אימא אנשים יגידו, לשום חטאתו הוא עושה. מה שהוא עושה עכשיו בחצר ביתו, שחיטה לשם חטאת, זה לשם חטאת שלו שהוא באמת מחויב בה. הגמרא שואלת, והא לא כאמר לשם חטאתי. אז שוב פעם, איזו מקום טעות לטעות יש כאן? אם הוא לא אמר לשם חטאת שלי, חטאתי, שוב פעם זה לא יעתה אנשים שמותר לשחוט בחוץ. התשובה הוא מפיו של רבי אבאו, אנחנו סימנו אותו בצורת מעוין, כי הוא יופיע פעם אחר פעם בתשובות לשאלות הבאות, ויש, נקרא לזה, סגנון משותף לכל התשובות שנראה. אז בקשר לקורבן חטאת, מאחר שהבן אדם לא אמר לשם חטאתי, אפילו אם הוא היה מחויב חטאת, למה שיהיה פסול? אנשים לא יטעו, הרי חטאת לא בא בנדר ונדבה. אמר רבי אבאו, ביומר לשם חטאתי. מה שהמשנה אומרת שהקורבן כשר, ורבי יוחנן דייק שזה רק אם הוא לא מחויב חטאת, אבל אם מדובר במחויב חטאת והאדם אמר לשם חטאתי, שחיטתו תהיה באמת פסולה. לשם תמורה, המשנה אמרה כשרה. אמר רב אלעזר, לא שנו שהשחיטה כשרה, אלא שאין לו זבח בתוך ביתו. מה זה תמורה? אדם לוקח בהמת חולין, מעמיד אותו על יד בהמת קודש, שהוקדש כקורבן, והוא מנסה להכפיל את הקדושה, אומר שיהיה זה כזה, שיהיה החולין כמו הקורבן שעומד בפנים. זה שלמים, שזה יהיה שלמים, אם זה עולה, שזה יהיה עולה, ועל זה הדרך. אז תמורה, מתי היא מתבצעת? כשיש לאדם כבר קורבן. אז רבי אלעזר פה אומר שהכשרות שהמשנה מדברת על כך, שאדם ששחט לשם תמורה, זה אך ורק שאין לו זבח בתוך ביתו. אז לשם תמורה שהוא אומר אין לו משמעות, כי הוא לא בא להכפיל שום קדושה, והעניין של תמורה, אגב, הוא אסור לעשות. רק שאם הוא ממיר, התמועה חלה על הבהמה השנייה. אבל אם אין לו זבח בתוך ביתו, אין לזה משמעות שהוא אמר לשם תמועה, ממילא אין מקום לטעות בשחיטתו בחוץ. ממשיך הגמרא, אבל יש לו זבח בתוך ביתו, אם הבן אדם שאומר לשם תמועה הוא גם בעל קורבן שהוא עוד לא הביא לבית המקדש, אימא האנשים יכולים להגיד אמורי אמיר בי, הוא כעת עושה תמועה ושוחט את התמועה בחוץ, זה תמועה, הוא קורבן לכל דבר, אז הוא עובר על שחיטת חוץ. שואל את הגמרא, והלא כמר לשם תמועה זבחי, אפילו אם יש לו זבח לתוך בתוך ביתו, הוא לא אמר שזה לשם תמועת הזבח שלי. אמר רבי אבו, באומר לשם תמועת זבחי. שוב פעם, אם הוא באמת בעל קורבן והוא שוחט בהמה שנייה והוא אומר, אני שוחט את זה לשם תמועת זבחי, הציבור יכול לטעות, ובכך שחיטתו באמת תהיה פסולה. זה הכלל, כל הנידר ונידב לתוי אימי, המשנה שאומרת כל בא לרבות בכך עוד משהו. אז מה כוונת המשנה כשהיא אומרת זה הכלל, כל הנידר ונידב לתוי אימי, מה זה בא לרבות? לתוי עולת נזיר, שגם זה בכלל הנידר והנידב, ושחיטת קורבן לשם עולת נזיר בחוץ תהיה שחיטה פסולה. אז למה יש צורך לרבות אותו? דמהו דתימה הלא נדר, יש מקום לומר שמה פתאום שאנשים יחשבו שזה עולת נזיר, הרי הבן אדם הזה לא קיבל על עצמו נזירות. אמר, אנשים עדיין יחשבו נדר בצינה, זה שהם לא שמעו שהוא נדר זה לא שולל את האפשרות שזה באמת עולת נזיר מצד השוחט. ושאינו נידר ונידב, גם זה היה בכלל המשנה, כשהמשנה אמרה זה הכלל כל הנידר, ואז היא אמרה וכל שאינו נידר ונידב שחיטתו השוחט ושמו כשר, אז מה זה בא לרבות? נקרא את זה עוד פעם, ושאינו נידר ונידב, לתויי עולת יולדת. אישה שיולדת היא מביאה קורבן. זה לא דבר שבא בנדר או נדבה, ואז המשנה אומרת, זה הכלל שאינו נידר ונידב, מי שמקריב עולת יולדת, בחוץ השחיטה כשרה. אמר רב אלעזר לא שנו אלא שאין לו אישה. אבל יש לו אישה, עם אותו אדם שמביא קורבן ואומר אני שוחט את זה לשם עולת יולדת, הוא גם אדם נשוי, אמר לשמה הוא עושה. הגמרא אומרת והלא כמר לשם עולת אשתי, אז שוב פעם אנשים לא יחשבו שזה באמת עולת יולדת. אמר ביבוא ואומר לשם עולת אשתי, אם מדובר בו אדם שהוא נשוי והוא אומר בשם עולת אשתי, שחיטתו תהיה באמת פסולה. הגמרא אומרת פשיטה, מה אני צריך את הרב אלעזר ורבי אבור לומר לנו דברים כל כך פשוטים. הגמרא עונה, אנחנו ממשיכים לדף מ"ב, מהו דתימה? היה מקום לחשוב כך, אם איתה דילדה, אותו אדם נשוי, אם באמת אשתו ילדה, קלה אבילי, היינו, אולי זה טלתי משמע את הכל, הכוונה של הגמרא זה דבר ידוע, גם התינוק דרך כלל בוכה ומשמיע קול, אבל קלה הכוונה זה דבר ידוע, ואם אנחנו לא שמענו על כך שהיא ילדה, סימן שהוא סתם מתלוצץ בזה שאומר עולת אשתי, ובואו נפסול ובואו נכשיר את השחיטה. כמה שמלן הדין הזה של רבי אבור ורבי אלעזר ורבי אבור שאמרו בסוף העמוד הקודם משמיע לנו, מלמד אותנו, אמר אפולי אפי, הציבור יש עדיין מקום לטעות שכן אשתו ילדה, אבל היא פילה. אישה שהיא פילה זה מחייב את מחייב בהבאת קורבן, וזה שאנשים לא יודעים, כי לידה כזאת הפלה לא נחשב דבר שיש בו קוד, ואז עדיין כן יש מקום לאנשים לטעות, ולכן בנסיבות כאלו שהוא אדם נשוי והוא אומר שהוא מביא את זה לשם עולת אשתי, שחיטתו באמת תהיה פסולה. עד כאן שיעורנו להיום.